ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נתכנסנו במלאת השבעה להסתלקותו של פאר הדור והדרו, רבן של כל ישראל, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, לעסוק בכבודו של האי גברא רבא וללמוד מה שאנחנו הקטנים, אזובי הקיר, יכולים לספוג מדמותו הענקית. כל מי שראה את הציבור הענק שהיה באישון לילה, התכנס בשעה כה מאוחרת מכל רחבי הארץ ואולי העולם, ללוות את הרב זצ"ל והתבונן, יכל להבין בלי אומר ודברים מי הוא היה. עשרות או מאות אלפים של יהודים מכל הגוונים, מכל הגוונים של היהדות, מכל העדות, מכל השקפות העולם, זקנים וילדים, כולם הלכו אחר מיטתו. לצערנו, לא ראינו בעשרות השנים האחרונות תופעה כזו בהיקף כה גדול. מניין זה נבע? מענקיות הערת אורו לכל מבקש השם ולכל מבקש קדושה, ואפילו ברכה לילד או לבר מצווה. ואני עד בדבר. דלתו וליבו היו פתוחים לכל איש ישראל, כקטן כגדול. כולם יכלו לבוא ובאו אל הבית, ללשכתו, לזכות לעצה, לברכה, להדרכה. גם לישיבה שלנו היה יחס מיוחד שזכינו לו. כאשר סיימתי את לימודי הלכות נידה בכולל, לפני שנים רבות, זכינו להיכנס חבורה של אברכים אל הרב זצ"ל, ביותו כאן יושב בבית הדין כדיין או אב בדין הגדול ורב ראשי לישראל, ומצאו זמן לעסוק בחבורת האברכים של ישיבת הכותל מספר פעמים, במה שנקרא שימוש, בנחת, בסבלנות, בחום, כאילו אין לפניו שום דבר בעולם. נהג היה לברך את תלמידי הישיבה היוצאים לצבא, כפי שנראה בלוח שהכנו בחוץ, ואף לשיעורים זכה בית המדרש הזה ממנו. אבל גדלותו העירה לכל בית ישראל, גם בארץ וגם בתפוצות. מתוך כך, מתוך מבט זה, זכינו להתפלל בכל תקופת מחלתו לרפואתו, ציבור יודע, בכל יום. מתוך אותה הכרה בערך גדלותו, מתוך אותה הכרה בערך הצטרכותו לדור, ודאי נשמעה תפילתנו, אבל לא זכה הדור להמשך הימצאותו עמנו. ואני כבר שואל את עצמי שבוע, מתהלך עם שאלה קשה, אינני מוצא תשובה. מי ינהיג? היה הקומה העליונה של דור קמאי, של גדול השייך לדורות קודמים והעיר לדורנו, ובפרט לציבור שלנו. כשנפטר החפץ חיים, הספידו הרב זצ"ל בישיבת מאה שערים, ודרשו את מאמר חז"ל בגמרא יומא. אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים הם, עמד ושתלן בכל דור ודור. ובאר הרב זצ"ל כך, ישנו שתיל וישנו זרע. לעומת הזרע הנזרע באדמה במקום גידולו הקבוע, שתיל זה משהו אחר, או שתיל, שתיל הוא עץ רך שנשתל במשתלה, והקרום ממקומו הושתלו במקום אחר. ישנם צדיקים שמנוסעים כל כך מדורם עד שאי אפשר להבין איך צמחו ועלו בקרקע דורם. והתשובה בער הרב זצל הייתה בפי חזל, זו הייתה התשובה: אמנם כן, הם לא צמחו מהקרקע הבלתי יציבה של דורם, הם בעצמם, הם במהותם שייכים לדורות קודמים, אלא שהקדוש ברוך הוא ריחם על דורם, על דורם היתום, כך דיבר הוא אז, והביא אליו נשמה, נשמה נדירה ממשתלת גן עדן, מדורות קודמים, וחזר ושתל אותה בדור. ישנם גדולים שמרגישים שהדברים יכולים לאמר עליהם, נשמות גדולות ומהירות שאירו באור מיוחד, וכזה היה מורנו הרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבים נוהגים להתעלות במופתים, במופתים עצומים עד אין בלי סוף. אבל נדמה לי שאנחנו כיושבי בית המדרש, יחד עם אמונה בכל הנפלאות הללו, אולי צריכים להתבונן בנקודה בולטת, ואולי היותר עיקרית. אמנם נצר היה הרב זצל לגדולי ישראל, אבל הרב אליהו בנה והוסיף מדרגות עצומות של קדושה מתוך עמל תורה, מתוך צדקותו המופלגת וזהירותו המיוחדת בכל דבר שבקדושה, כך שמענו בביתו השבוע, אם בשמירת העיניים המיוחדת כפי שמסופר בסיפורים השבוע, ואם בהיזהרות ממאכלות אסורות, ואפילו בסייגים, ואם בזהירות מופלגת בהלכות, כפי שזכינו, זכה בית המדרש כאן לשמוע את הנהגתו בקודש בשיעור בהלכות בישול בשבת, שבין יתר הפרטים בשיעור היה גם נושא הכנת נס קפה, כך נלמד כאן בבית המדרש. אדם גדול צומח מתוך עמל, מתוך עבודה עצמית, על גבי הדורות, על גבי מה שהוא קיבל, אבל אם מותר לומר, העיקר זה מה שאדם יוצר בעצמו. רוצה אני לסיים בסיפור שמשמיים גילו לי אמש אתמול, לשמוע מעוזרו הרב זעפרני, שמעשה הוא משקף את מה שניסיתי לומר. סיפר הוא שביום השלישי לשמשו בקודש טסו עם הרב אליהו לפריז, ללבורג'ה, מקום הסלון האווירי, ושם נתן הרב שיעור ל-35 אלף אנשים, ומשם נסע לומר שיעור לתלמידי חכמים ולראשי הציבור עוד שיעור, ומשם נסע לתת שיעור לבעלי בתים, ומשם שיעור לילדים, כל היום כולו בשיעורים. וכשהגיע בלילה למלון בשעה מאוחרת ועוד לא טעם כלום, השעה הייתה כ-12 בלילה, ביקש אחד מנכבדי הציבור להיכנס אליו, ולמרות הפצרות, הרב זעפרני, הרב אליהו כל היום נתן שיעורים, עוד לא טעם, הרב קיבלו וישב עמו כשעה ורבע עוד בלילה. אבל בואו נשמע יושבי בית המדרש במה היה שקוע בתוך אותה נסיעה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אותי זה מדהים, אותי זה מלמד הרבה, ואני רוצה לחלוק את ההרגשה הזו עם הציבור. בטיסה לצרפת ראה רב שמואל, במה עסק הרב? בתחילת הטיסה הוא התחיל את מסכת בכורות, לא ברכות, בכורות. ובמשך כל הטיסה הוא למד דף אחרי דף. הגיע לדף כ"ח בטיסה, לא הרים את עיניו, וכל הזמן כתב הערות בתוך הגמרא שלו. הייתה דרכו, כתב הערות למסכת בכורות. וכשחזרו למלון וחשב הרב זעפרני שהוא צריך להעיר אותו בארבע, כשהוא אמר לו לפנות בוקר לתפילת הנט כוותיקין, מצאו את הרב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה שקוע בלימוד מסכת בכורות. מיטתו נשארה מוצעת כמו שהוא עזב אותה. כאשר יצא אותו נכבד, זה בשולי הדברים, נתנו לעוזר צ'ק על 500,000 דולר. הרב אליהו שאל אותו, מה זה הנייר הזה אחרי שהוא יצא? אמר לו, 500,000 דולר. הוא לא ראה אולי סכום כזה אף פעם. אמר לו, רוץ אחריו מהר, תחזיר לו את זה. חזר, הוא אומר, שהרב יחלק את זה כפי רואה את עיניו. תחלק אתה למי שאתה רוצה. אבל הוא ישב ועשה כל הלילה, אחרי יום שלם של מפרר וטיסה, כל הלילה ישב ועסק במסכת בכורות. מה הנקודה העיקרית בסיפור, במה שקוע הרב, בעיון ובלימוד מסכת בכורות שלקחו לדרך הקשה? זאת הנקודה שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, יושבי בית המדרש. המופתים הרבים שייכים לגדלותו, אבל אינני יודע אם שייך לזכות בכלל להתקרב לעניין. אבל גדלותו נבעה, נבנתה בעמל עצמי של ימים ולילות, של עמל התורה, של מסירות לכל דף גמרא. וזאת פרשתנו, זאת חוקת התורה, ומכאן המשך פרשת פרה אדומה. ושואל אור החיים הקדוש, מה הקשר בין הדברים? זאת חוקת התורה. ומבאר הוא במאמר מוסגר לומר שהרבה מסופר על היחס המיוחד של הרב אליהו לאותו צדיק, ואף בעיניי ראיתי על הציון פעם ולא אספר, שעל ידי התורה שקיבלו ישראל אורמו עם בני ישראל בלשונו משאר הגויים, וזכו להיות מהות אחרת של קדושה אנושית, ומתוך כך רוצים כוחות הטומאה לאחז בקדושת הגוף הישראלי גם לאחר מותו. וזה דבר השייך רק לעם ישראל, אדם, אתם קוראים אדם. ובמי נמצאת התורה שהיא סיבת קדושת העניין, אומר אור החיים הקדוש? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלה של תורה. היא רצון שזכותו תמשיך להאיר לכל בית ישראל, ויעמוד בתפילה, כפי שהוא הנהג היה לומר, יעמוד בתפילה עלינו, על כולנו, על דורנו היתום, לפני היושב במרומים. ואנו נשתדל לקחת ולו במעט את יסוד עמל התורה, ולחיות במדרגה יותר גדולה של מסירות ללומדי התורה, של מסירות ללימוד התורה. אנחנו זוכים שנמצא עמנו בנו הרב שמואל שליטה, כבר זכינו בישיבה לאורו, והוא סיבת כינוס היום. ונמצא עמנו מי שהיה עוזרו, היה שכני, ותמיד היה מספר שהרב אמר לו, אני אבוא אליך בפסח. הרב אליהו בן דיאן, ראש אבות בתי הדין, מנכ"ל בתי הדין, ואנחנו רוצים לבקש לשמוע את מה שאפשר להעיר לנו מתוך 7 שנים של שימוש והמשך קשר לעוד 10 השנים הבאות. בבקשה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.